אתמול מנינו רשימה של 10 הנגעים. אתם זוכרים, אמרנו את המילה טאווה, אמרו טאווה?
טאווה.
וטאווה אמרנו זה השקפה. ועכשיו אמרו טאווה נא.
טאווה.
נא זה 5. אז טאווה נא זה 5 השקפות. ואתם זוכרים, אמרנו שבבין 10 הקלשות הגדולים יש 5 שהם רגשות אחרים, שגאווה היא אחד מהם, אחד הבריונים שם. ויש 5 שהם קשורים בהשקפת עולם, לאו דווקא ברגש. אז כשאנחנו אומרים טאווה נא, זה 5 ההשקפות השגויות. ועכשיו תגידו טאווה מינא. טאווה מינא. זה 5 הנגעים שהם אינם השקפה. זאת אומרת, יש 5 שהם השקפה שגויה, ו5 שאינם השקפה, אלה הרגשות השליליים. והמונח קלשה כולל את כל אלה. אבל מה שזה אומר, חצי מהבעיות שלנו לפחות, לא נגרמות על ידי רגשות שליליים, אלא על ידי השקפות שגויות. על ידי האופן שבו אנחנו תופסים דברים, על ידי האופן שבו אנחנו מביטים על דברים. אז מאוד מאוד חשוב בדרך שלנו להשתחרר מבית המשוגעים, זה להתחיל להסתכל איך אנחנו תופסים דברים, איך אנחנו מסתכלים על דברים. וזה אולי הדבר הכי חשוב בדרך הזאת של להילחם בנגעים, כי רק אם אנחנו נוכל להפסיק את 5 ההשקפות השגויות, יש לנו סיכוי, כי אחד הדברים היפים זה שאם אנחנו נפסיק את 5 ההשקפות השגויות, אוטומטית 5 הרגשות השליליים ילכו בעצמם. זה אוטומטית יחסל אותם. אז העבודה שלנו היא על השקפת העולם שלנו, על איך אנחנו תופסים את העולם שלנו. ואחד מהשקפות השגויות ברשימה שמנינו אתמול נקרא השקפה מתנשאת. מה זה השקפה מתנשאת? ניקח את הדוגמה שארי ישתמש ואני אשתמש בה גם. נניח שאני חושבת שאני מבינה טוב בבודיזם. יש לי גאווה מסוימת סביב הידע שלי בבודיזם, נאמר. ואני נכנסת לשיחה עם מישהו, ואני מתחילה להתפאר בידע שלי, והם בשקט ובצניעות מפגינים את הידע שלהם, שהוא עולה על שלי. ואני יוצאת מן השיחה הזאת, וברור לי שהידע שלהם עולה על שלי, ואני יוצאת משם ואני אומרת, אבל לי יש יותר ידע בבודיזם. אז מה קרה? יש לי השקפה מסוימת אודות עצמי, יש לי תפיסה מסוימת של עצמי, בעקבות המפגש הזה ראיתי שהיא לא נכונה, אבל אני ממשיכה לדגול בה. אני ממשיכה לדגול בתפיסה הזאת שלי, כי זאת התפיסה שלי של עצמי. כי אני ככה חושבת על עצמי, וזה מי שאני. כי זאת התפיסה שלי. אז אין לי כבר יותר סיבה טובה לחשוב ככה על עצמי, כי מישהו כבר יפגין בפניי שזה לא נכון. אבל בגלל שאני ככה רגילה לחשוב על עצמי, אז אני ממשיכה לדגול בתפיסה הזאת של עצמי. כשאני מתנהגת בצורה כזאת, אני בעצם מוכיחה בכך, שאני לא מחויבת לאמת. אני לא מחויבת להסתכל מה יש שם באמת. כי הנה בא מצב שהוכיח לי שאני לא כזאת מומחית גדולה, ואני מנפנף את המצב הזה כי הוא לא תואם את הדעה שיש לי על עצמי. אז אני פשוט מתעלמת מהמצב הזה, דוחקת אותו, וממשיכה לדגול באיזה שטות. וכמה זה קורה לנו? כמה זה קורה לנו? לומר, אנחנו כולנו, אני מניחה שכולנו מקבלים את האמרה שאתה שנוא עליך, אל תעשה לחברך, נכון? יש מישהו שלא מסכים לזה? כולנו מקבלים את זה. אתה שנוא עליך, אל תעשה לחברך. כולנו, אני מניחה, הייתם מסכימים איתי, אתם לא רוצים להיות ארץ כבושה. ארץ תחת כיבוש של כוח זר ומדכא. אבל אנחנו עושים את זה לאחרים. אז אנחנו מקבלים, אתה שנוא עליך, אל תעשה לחברך. אנחנו לא אוהבים, אנחנו שונאים להיות תחת כיבוש, אבל אנחנו עושים כיבוש. זה לא מסתדר עם אמת. דוגמה. אני שונאת שגונבים ממני. אני מאמינה שאת השנוא עליי, אני לא צריכה לעשות לחברי, נכון? אבל אני מורידה תוכנה לא חוקית מהאינטרנט. או מוזיקה לא חוקית, או סרטים לא חוקיים. אני גונבת זכויות יוצרים של אחרים. אני לא משלמת להייתי מולם על העבודה שלהם. זה לא מסתדר. זה לא מסתדר. יכול להיות שעשיתם את הדברים האלה, לא יודעת, הורדתם תוכנות וחשבתם לא חשוב. לא נורא, לא ביג דיל. אבל ברגע שמישהו בא ולוקח אתכם ומראה לכם, אתה לא אוהב שעושים לך את זה, מה שאתה עושה חוזר אליך, את שני אלה אתם מקבלים, שני הטיונים האלה אתם מקבלים. מה שאתה שונא, אל תעשה לחברך, אתם מקבלים. מה שאתה עושה לחברך, יחזור אליך, אתם מקבלים. אתה מוריד תוכנה לא חוקית? כן, נכון. בוא נסדר את שלושת אלה יחד. מה זה אומר? מה זה אומר? זה חייב לחזור אליו. אתה חייב להיות במחסור כלשהו. יגנבו ממך. לא יכבדו את הזכויות שלך. זה מוכרח לקרות. אם אחרי שמישהו לקח אותנו ביד והראה לנו את הלוגיקה של זה, אנחנו בכל זאת אומרים, לא נורא, לא נורא מדי פעם לזכור. אי אפשר לעזור לנו אז. אי אפשר לעזור לנו אז. כי אנחנו לא מחויבים לאמת. כל הדרך הרוחנית היא דרך של חיפוש אמת. דרך של לחפש איך באמת עובדת המציאות שלנו. אם אנחנו לא מחויבים ברמות היומיומיות, איזה סיכוי יש לנו אי פעם להגיע אל האמת האולטימטיבית? אין לנו שום סיכוי. אז השקפה מתנשאת, היא נראית אולי תמימה ואולי לא כל כך איומה, אבל היא איומה. השקפה מתנשאת מחזיקה בדעות שלי ובהרגלים שלי, פשוט כי הם שלי, פשוט כי אני רגילה. כן, לא נורא אם אני סוחבת משהו מהאינטרנט, אף אחד לא שם לב, אף אחד אפילו לא יודע. לא, זה נורא כי אני שמה. אני שמה ואני ידע לזה. ואם אני עושה את זה ואני יודעת שאני עושה משהו שפוגע בזכויות של מישהו אחר, אני יודעת שזה יחזור אליי, אני יודעת. אם אני בכל זאת עושה את זה, אי אפשר לעזור לי. אי אפשר לעזור לי, כי לא משנה כמה יפגינו, יראו לי אמת, אני לא אוכל לראות אותה. אני לא אוכל לראות אותה. אז זה הלב של השקפה מתנשאת. השקפה מתנשאת מחזיקה בדעות פשוט בגלל שאני רגילה להחזיק בהם, פשוט בגלל שהם שלי, פשוט בגלל שאמא שלי אמרה לי. לא סיבה טובה, לא סיבה טובה. לא יכולה להגיע בצורה כזאת לאמת. במנזרים הטיבטיים, באים הילדים בגיל 7 למנזר, אתם יודעים מה הקריטריון, איך נכנסים למנזר. לפי הוויניה, שזה הקוד של הנזירים, רק בגיל 20 אדם יכול להפוך לנזיר. הוא צריך בדעה צלולה לבחור בנדרי הנזירות. אבל בכל זאת יש שם ילדים די 7 שנכנסים למנזר, הם עוד לא ממש נזירים. הם לובשים מדים קטנים אדומים, אבל הם לא ממש נזירים. הקנה מידה היחיד זה אם הם יכולים לזרוק אבן ולהפחיד להקה של עורבים במרחק 50 מטר. אז הם קשרים להיכנס למנזר. אז הם עוד לא נזירים. בגיל 7 הם נכנסים למנזר. מה מלמדים אותם במנזר בגיל 7, 8? מלמדים אותם על חוכמה? לא. מלמדים אותם על חמלה? לא. מלמדים אותם לוגיקה. במשך 8 שנים נדמה לי, במשך הרבה שנים, מפתחים את הילד את הלוגיקה כדי שהוא יוכל להשתמש בהיגיון שלו, לבחון את הלימוד שיינתן לו אחר כך, לבחון אותו ולבדוק את האמיתות שלו. דוגמה נפלאה לאדם שהיה מאוד מאוד נאמן לאמת, אדם שאתם כולכם מכירים, זה גנדי. גנדי, מה שהיה כל כך מרשים בדמות הזאת ומה שנתן כל כך הרבה כוח לדמות הזאת, זה שברגע שהוא השתכנע באמת של משהו, אחרי שהוא השתכנע עם הלוגיקה שלו, ולא משנה מה היו הדעות שלו קודם לכן, ומה הייתה המסורת שלו קודם לכן, ומה הייתה הדעת שלו קודם לכן, ברגע שהוא הגיע לשכנוע, הוא נשאר קונסיסטנטי עם ההבנה שלו. הוא נשאר קונסיסטנטי. כשאנחנו נמנעים מלעשות את זה, אז זאת השקפה מתנשאת. בהשקפה מתנשאת אנחנו מחזיקים דעה רק משום שהיא שלנו. ולא משום שיש באמת. כמו שאמרנו, האמצעים להתגבר על ההשקפות האלה, זה באמצעות לוגיקה, באמצעות היגיון. ואנשים לא כך אוהבים ללמוד לוגיקה, הם נרתעים מהלימוד, הם חושבים שזה יבש, הם חושבים שזה קשה, הם חושבים שזה פורמלי מדי. אבל זה למעשה הדרך היחידה להתחיל לבחון את כל ההשקפות השגויות שמתרוצצות לנו בראש ושלא מאפשרות לנו להגיע לנרוונה, להשתחרר. מכיוון שאם נמשיך להחזיק בדעות רק משום שתמיד החזקנו בהם, או בגלל שהמסורת שלנו אומרת ככה, ההורים שלנו אומרים ככה, או המורה בכיתה א' אומרת ככה, או בגלל שנוח לי לחשוב ככה על עצמי, אני לא יכולה להתקדם. האדם שהוא רציני בדרכו והוא מחויב לאמת, חייב להיות מוכן לבחון כל דבר ודבר לאור ההיגיון. אז אנטידוט לקלשה הזאת, לאיך לשחרר את הקלשה הזאת של השקפה המתנשאת, זה להיות מחויב לאמת, לדרוש אמת בכל מצב, להיות מוכן להתבונן. כשמישהו עוזר לך לראות אמת, להיות מוכן להסתכל. אתה לא חייב להסכים, אבל כשמישהו עוזר לך, בוא תסתכל על מה זה שהוא מציע לך ותתבונן. האם זה נכון לגביך? האם זה נכון לגביך? נאמר, יש לי דעה, אני תומכת באנשים. אני, כשמישהו בצרה, אני תומכת. אבל לא כשאני עייפה, ולא כשיש לי מינוס בבנק, ולא כשיש לי עכשיו טיול לחוץ לארץ, לא, לא, לא. אני אתמוך בך זה, אבל לא, לא. אבל יש לי דעה שאני תומכת באנשים. האם היא עומדת במבחן המציאות? האם במצבים כך וכך, האם היא עומדת? אם מישהו מראה לי, יש לך דעה כזאת על עצמך, אבל תראי, פה ופה 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 ופה, את לא תמך. אולי אני לא ממש תומכת באנשים, ואני מחזיקה בדעה כזאת על עצמי, כי אני רוצה לתמוך באנשים, נכון? אבל אם זה מה שאני רוצה, אז קדימה, תלכי, תעשי את זה עכשיו. אני לא יכולה להגיע למצב הזה שאני אכן תומכת באנשים, אם אני מחזיקה ברעיון הזה שאני תומכת, כשאני לא תומכת. אני צריכה להיות מוכנה ללכת עם מה שהעובדות מראות לי, או עם מורה מראה לי, או חבר לדרך מראה לי, להתגבר על התפיסות שיש לנו, אמונות שיש לנו עדות עצמנו, שלא משרתות אותנו, בעצם תוקעות אותנו. כשמגיעים לנקודה הזאת של יושר עצמי מוחלט, אז אנחנו מוכנים לוותר על כל רעיון שיש לנו על עצמנו. לא משנה כמה זמן דגלנו פה. היחוס שלי כזה, המשפחה שלי כזאת, הכסף שלי כזה, הכישרונות שלי כאלה, התכונות שלי כאלה. האם זה עומד במבחן המציאות או לא? האם זה אמת או זה לא אמת? כשמישהו לא מוכן לרדת מהזהויות האלה והתפיסות האלה, זה האויב הכי גדול שלו בדרך הרוחנית. אז חשוב מאוד להתמודד עם הרעיון הזה שהדעות שלי נכונות פשוט משום שזה הדעות שלי. זה לא עושה אותן נכונות. להיות מוכנים לרדת מהאחיזה הזאת, הגישה הזאת. קצת כמו גנדי, כן? קצת כמו גנדי, וזה קשה. זה קשה. זאת אחת הקלשות שקשה מאוד לוותר עליה. כי אנחנו מאוד אחוזים בזהויות, עם המון זהויות. פתאום להתחיל להתבונן ולבחון את כל הזהויות האלה, זה מפחיד גם. אז מי אני? אז מה נשאר? מי אני? אבל זה בדיוק דוחף אותנו לשאלה החשובה של מי אני, ובלעדיה לא נוכל להשתחרר. ועוד אחד הדברים היפים עם הקלשה הזאת, שאם אנחנו משחררים אותה, זה תורם לשחרור של כל האחרות. כי האחרות אחוזות בשקר. ופה אנחנו באופן מודע מפתחים נאמנות לאמת, ומוכנים ללכת עם האמת גם אם היא לא נעימה. כשאנחנו מפתחים יושר מוחלט עם עצמנו, הקלשות האחרות לא יכולות לשרוד בו, כי הן אחוזות כולם בשקר. ככה שזאת קלשה נפלאה להרוג, ובני זוגנו יכולים להיות עזר מדהים לעזור לנו לחסל את הקלשה הזאת, כי הם רואים אותנו, והם רואים איפה אנחנו תקועים. ויהיה לנו לא נעים לשמוע כשהם עוזרים לנו שמה. אבל אם אנחנו מחויבים לאמת, אז אנחנו נקשיב. אנחנו נקשיב. כן, אתה רצית להעיר משהו.
הבעיה העיקרית היא שאנחנו בדרך כלל לא מסתכלים בכלל מה הזהויות שלנו. אנחנו פועלים מתוכם בלי להסתכל עליהם. באמת, אנחנו צריכים עזרה בשביל לעשות אותם. כי אנחנו לא רגילים להסתכל עליהם ולא אוהבים להסתכל עליהם.
יש עוד מילה אחת להוסיף על זה פה, ונמשיך הלאה. כשאדם נמצא בנקודה שבה הוא מוכן להודות בקלשה שיש לו, בנגע הרוחני שיש לו. הוא כבר קרוב מאוד למקום של לוותר עליו. כשאנחנו מכחישים, אנחנו מטטים את זה, לא נעים לנו להגיד על זה את האמת, זה נשאר שם, וזה ממשיך לנהל אותנו מאחורי הקלעים. עוד טיפ. כשאדם מוכן להסתכל על כל הדעות שיש לו על עצמו, וכל הזהויות שיש לו, הוא קרוב מאוד לוותר על זהויות שקריות, ולהתקדם לקראת אמת. נמשיך הלאה לקלשה הבאה, וזה בעמוד 8, שם כתוב על ספק, ספקות אצילים. ספקות. אז דמו לכם מצב שבו אתם נמצאים בחיים, נאמר, סיימתם את האוניברסיטה, ואתם לא בטוחים לאן לפנות. לקחת עבודה, לנסוע לחוץ לארץ, לאיזה חוץ לארץ, איזה עבודה, מה בכלל אני רוצה לעשות עם החיים שלי. נאמר, אתם נמצאים במקום עבודה, האם זאת העבודה שמתאימה לי, האם אני צריכה להחליף עבודה, להחליף קריירה, או אתם נמצאים עם בן זוג, האם זה בן זוג שמתאים לי, מצד אחד זה אולי נוח, מצד שני זה לא כל כך כיף, כן להחליף, לא להחליף, מה אני צריכה לעשות, להיות, לא להיות, האם עליי להסתכל החוצה ולנסות לראות אולי יש מישהו שיותר מתאים לי. המצב הזה של פיקפוק ושל ספקות בקלות יכול להפוך להרגל. אתם נמצאים כמו שאתם נמצאים בחיים, אבל אתם לא בטוחים שאתם צריכים להיות במצב הזה, בעבודה הזאת, בג'וב הזה, עם הבן זוג הזה, עם המורה הזה, עם הלימוד הזה, עם ה... אתם לא בטוחים. בקלות זה יכול להפוך להרגל, להיות ספקן. ומה הבעיה? שזה קלשה. זאת קלשה. ואתם יכולים להגיד, זה לא כל כך נורא, זה לא כמו כעס. אני רוצה להסביר למה זה כן נורא. כי כשנמצאים באופן מורגל במצב הזה, כשזה הופך להרגל, אז אנחנו... לא משנה מה אנחנו עושים ברגע הנוכחי, אנחנו לא מחויבים 100% למה שאנחנו עושים. כי תמיד אנחנו חושבים, אולי אני לא ממש צריכה להיות כאן. אז אנחנו יושבים במקום עבודה ועושים את העבודה, אבל לא מכניסים בה את הלב. כי אולי זה לא ממש הג'וב בשבילי, אני לא בטוחה שזה הג'וב בשבילי, אז אני עושה מה שצריך, את המינימום שאני צריכה לעשות כדי שלא יזרקו אותי, אבל אני לא ממש מכניסה שם את הלב. עוד יותר גרוע כשזה בתוך מערכת יחסים. אני נמצאת מערכת יחסים עם מישהו, אבל אני לא בטוחה עד כמה אני צריכה להיות פה ועד כמה הם מתאימים לי וככה. אני לא ממש מחויבת, אני לא ממש נותנת 100% שלי לתוך מערכת היחסים לעשות אותה עובדת. אני לא, כי תמיד אני שומרת לי את האופציה שאולי אני אסתכל לחוצה ואולי אני אמצא משהו אחר יותר טוב. ואיפה זה משאיר את בן הזוג? איך הם ירגישו בתוך מערכת כזאת? אז לא פייר כלפיהם. לא פייר כלפי הבוס שמעביד אותנו אם אנחנו מתייחסים בצורה כזאת לעבודה. אבל הרבה יותר גרוע זה מה זה עושה לנו. מילא זה לא פייר כלפיהם, אבל מה זה עושה לנו? זה מבזבז את החיים שלנו. כי אנחנו ממשיכים לדשדש במצב שאנחנו לא חיים אותו מלא. אנחנו לא נותנים את עצמנו לתוך המצב, אנחנו לא צומחים במצב הזה. הוא לא מביא ברכה לא לאחרים, במיוחד לא לנו. זה יוצר... מצב שבו נרגיש כישלון, שבו נחווה כישלון. זה יוצר את התנאים או את הנסיבות שהתפתחו לתחושת כישלון אצלנו. ותחושת הכישלון תבוא מכיוון שלא יצרנו התחייבות. כי אנחנו נשארים במצב הזה והוא הופך להרגל, ואני פוגשת אנשים שכל החיים שלהם מבלים במין מצב הזה של לא לכאן ולא לכאן ולא ממש יודע. ואנחנו לא מתחייבים, אנחנו לא מתחייבים לכלום. ואנשים סביבנו מרגישים את זה. ואנחנו עושים עבודה כזאת חצי חצי ולא כל כך מתקדמים ואחר כך נכשלים בעבודה הזאת. או מערכת יחסים שהיא כזאת חצי חצי והיא לא מספקת ממש ובינתיים עובר הזמן. ככה שזה מין נגע שהוא מאוד משתק. הוא בא מבפנים, אין מישהו חיצוני כמו נגיד כעס, בא בוס והוא מרגיז אותי. פה זה נגע שהוא בפנים. הוא לא קשור במשהו חיצוני, הוא אוכל אותי מבפנים, הוא אוכל את החיים שלי, גוזל את החיים שלי. זה קורה בפנים. אז זאת מין מכה כזאת. ואנשים מתרגלים למצב הזה ומתחילים להתקבע עליו, ומתחילים לדסקס אותו, מצלצלים למיליון חברים וחברות ומדסקסים, כן להיות איתו, לא להיות איתו, פגשתי את זה ואני לא יודעת אם זה, אבל יש לו את זה, אבל אין לו את זה, ולה יש את זה ואין את זה. וזה עוד מבזבז זמן יקר מהחיים שלהם בכל הדיונים האלה. וזה עוד יותר מקבע אותם בתוך המצב הזה של לא להחליט ולא להתחייב. והכי גרוע בתוך זה, זה משמר את ההתמקדות על עצמי. על מי אני מדברת בטלפון עם כולם? עליי? אני? בואי תשמעי, אני עוד לא יודעת אם ללכת איתו, 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 איתו. אבל לא יודעת מה יהיה לי הכי טוב ומה לי, 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 אני, 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 אני. על זה אנחנו מדברים פה, על הספקות האצילים. למה הם אצילים? כן, ספקות של עצמם הם לא רעים או טובים, אבל כשהם לובשים את הצורה הזאת הם איומים, הם גומרים את החיים שלנו. הם יוצרים כישלון, הם לא מאפשרים סיפוק. אם זה בדרך רוחנית, אני לא יודעת כן הדרך הזאת, לא הדרך הזאת, כן המורה הזה, לא המורה הזה, אני לא בטוחה. ואם אני נשארת במצב הזה הרבה זמן, זה הופך להרגל, לא משנה איזה מורה רוחני אני אמצא, זה יהפוך להרגל, אני לא אצליח בשום דרך רוחנית. אז זאת הגרסה הצלה, היא הצלה מבחינה זאת שאני לא תורחת לברר לי את הספקות האלה. זה בסדר, ספקות עולים וזה טבעי. אני פוגשת מורה, אני לא יודעת אם הוא ראוי שאני אקדיש לו את עצמי או אתמסר לדרך הזאת, או אני פוגשת בן זוג פוטנציאלי, נגיד שאני בשוק בני הזוג, אז בסדר, אני צריכה לבדוק. אבל אם אני נשארת כל הזמן במצב הזה, ואני לא דואגת לפתור את הספקות, אז זה הופך למה שאנחנו קוראים ספקות עצלים, ואלה גומרים אותנו. יש גרסה של ספקות שהיא מאוד בריאה. הבודה לימד אותה ומאוד המליץ עליה. הוא אמר, אתם פוגשים מורה, או אתם פוגשים דרך רוחנית, תפקפקו. הוא אמר, תטילו ספק. זה אחד הדברים הכי יפים בבודיזם. הבודה אמר, אל תיקחו את הדברים שאני אומר בגלל שאני אמרתי אותם. אל תאמינו באמונה עיוורת מה שאני אומר. תלכו תבדקו מה שאני אומר. והוא נתן שלושה מבחנים איך לבדוק, והוא השווה את זה לבדיקה שאנשים עושים כשהם הולכים לקנות זהב. אז אני לא מומחית בעניין, אבל מצוינים שם שלושה מבחנים. אחד זה להתיך את הזהב, השני זה לחתוך אותו ולשפשף אותו באיזה אבן בוחן. שלושה מבחנים שהיו כנראה נהוגים בימי קדם ואולי אומרים גם היום, כדי לבדוק אם הזהב שאתם קונים הוא אמיתי. ואלה משל לשלושה מבחנים שבהם אנחנו בוחנים מורים רוחניים ודרכים רוחניות. והנמשל פה זה שלושת המבחנים, אנחנו בוחנים האם הדברים שאנחנו שומעים ממורה או מספר, האם הם תואמים את החוויה האישית שלנו, הישירה שלנו. זה במקרה כשזה נושאים שאנחנו אכן יכולים לחוות באופן אישי. לצערנו, רוב הדברים שאתם באים לשמוע ממורה רוחני, אתם עוד לא התחוויתם בהם, אחרת לא הייתם הולכים למורה הזה. אבל במידה שזה תחום שאתם כבר התנסיתם בו אישית, וכבר יש לכם ידע אישי, אתם בוחנים האם מה שהם אומרים תואם את הידע האישי שלי או לא. זה מבחן אחד. מבחן שני, האם הדברים שהוא אומר עומדים במבחן ההיגיון או לא? אתם מפעילים את ההיגיון שלכם. האם הגיוני מה שהם אומרים או לא? אז זה בנושאים שאולי עוד לא חוויתם ישירות, אבל אתם יכולים בהיגיון שלכם להשתמש. תחום שלישי זה כשהם מדברים על העיקר בעצם בכל דרך רוחנית, זה הדברים שאני גם לא יכולה לחוות, בינתיים לא חוויתי ישירות, וגם עוד לא עסקתי בהגיוני, אחרת זה כבר היה קל. זה דברים נספרים, דברים שהם מעבר להיגיון של אדם רגיל. אז מה אני אעשה אז עם דברים כאלה? אז גם שם יש מבחן, אז שם אנחנו נשווה אותם לאנשים שקיבלנו כבר בעבר כסמכויות, אנשים שאנחנו נותנים בהם אמון ברמה הרוחנית, והאם זה מסתדר או האם זה סותר. הבודה אומר שכל אחד מאיתנו חייב לבחון את הדברים עם שלושת המבחנים האלה, ולא לקבל אותם על פניהם רק בשום שמישהו אמר. ואני רוצה לחזור ולחזק את זה, אני רוצה לעודד אתכם ללכת ולבחון. אבל לעשות את העבודה, לא להישאר במצב העצב, שאני לא יודעת אם מה שהם אומרים נכון או לא נכון, ואני נשארת במצב הזה, כי אז החיים חולפים ומתמסמסים, ואני לא עושה עבודה. ולעומת זה אני מפתחת הרגל של עצלות רוחנית, שלא לבחון דברים. אז כן, לבדוק את הספקות, ולא להישאר במקום שאתם מתעצלים. אז כשיש ספק עצל כזה, מתי זה קורה? יכול להיות שכבר הוכחתי משהו לעצמי, אבל המסקנה לא כל כך נוחה לי. עכשיו אני צריכה לשנות דברים בחיים שלי. לשנות תפיסה שיש לי עודות עצמי, או לשנות דרכי התנהגות, או אולי לשנות עבודה, כי הוכחתי לעצמי שהעבודה הזאת לא מתאימה. ועכשיו זה קשה, פתאום אני אולי בלי פרנסה, או מה שזה לא יהיה. קשה לנו לחיות עם המסקנה של הבירור שעשינו, לקבל אותה ולהיות קונסיסטנטים איתה. אז זה סוג אחד של ספק עצל, שבעצם כבר ביררנו אותו, אבל אנחנו פשוט מתעצלים או חוששים או מתעלמים או פוחדים מללכת בדרך. זה אחד. צורה שנייה שבכלל לא טרחנו לבדוק. אני לא יודעת, אבל אני לא עושה את העבודה לבדוק את הספק שלי. לבדוק האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם אכן אני צריכה. זה מצב ראשון שכבר הוכחתי לעצמי, אבל אני חוששת ללכת עם המסקנה. מצב שני, שאני בכלל לא טורחת להוכיח לעצמי, או שאני אפילו לא רוצה להוכיח לעצמי, כי אני יודעת שאני לא רוצה ללכת עם המסקנה, כי נוח לי כאן. איך זה מופיע בתוך מערכת יחסים? וזה אולי הנושא שחשוב לנו היום. זה חשוב בכלל, אבל בתוך מערכות יחסים. אנחנו אומרים שבמערכת יחסים עם בן זוג, בזוגיות רוחנית, בן הזוג יכול להיות האדם שהוא הכי קרוב אלינו, הוא או היא הכי קרובים אלינו, ולכן הם יכולים להשפיע הכי הרבה עלינו גם ברמה הרוחנית, במיוחד ברמה הרוחנית. אבל אנחנו צריכים לתת להם את הכוח לעשות את זה. אנחנו צריכים לתת את עצמנו. בשביל זה הם מקבלים מעמד של ישות מוארת. אנחנו אומרים שהם ישות מוארת. כן, נכון, קודם כל מה זה ישות מוארת, צודק. בואו ניקח אפילו את ההגדרה שנתנו היום, שזה לא הערה מלאה, אבל זה נרוונה, שזה סוג של הערה. נרוונה זה לא הערה מלאה, אבל זה סוג של הערה, שבו אדם חיסל את כל הנגעים הרוחניים בקרבו. אז אתה יכול להגיד, אולי לא פגשתי מישהו כזה, אבל אתה יכול להבין על מה אני מדברת, היפותטית. היפותטית, אנחנו יכולים להבין, עשינו קצת תרגיל כזה, דמיון מודרך קצת, מה זה אדם שחיסל בקרבו את כל הקלשות, שהוא נמצא בשלווה מוחלטת, באושר מוחלט, ואנחנו אומרים שהוא גם נמצא בעונג מדהים כל הזמן. ישות שיש לה חוכמה אינסופית, שפיתחה את החוכמה שלה, אז אתם שומעים אותי, הוא אומרת, בן הזוג או בת הזוג הם בודה, ואתם אומרים, איך אני יודעת שזה נכון? למה זה נכון? איך אני יודעת שזה נכון? אז אני רוצה להציע לכם כאן דרך לברר את הספקות האלה, כאן ועכשיו, אוקיי? עכשיו תלכו הביתה ונראה מה תעשו איתה. כי אנחנו יכולים להשאיר את זה כאן, אוקיי. זה הרצאה רביעית על זוגיות רוחנית, ואני שומעת את זה 4 פעמים, עדיין אני צורחת עליו, הוא לא ממש בודה, לא יכול להיות שהוא ממש בודה. תראו לכם, הוא לא שוטף את הכיור, לא יכול להיות בודה, לא שוטף כיור, לא יכול להיות. זה משתק אותנו, כמו שאמרנו, הספקות האלה הלא פתורים משתקים אותנו. ומשאירים אותנו במצב הזה הלא מחויב, ואז במצב הזה אנחנו לא עושים דרך, אנחנו לא מתקדמים. אז בואו נבדוק. אנחנו צריכים לעבור באופן מודע דרך הארגומנטים ההגיוניים, ולהוכיח לעצמנו שהם ישות מוארת. אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו נשארים בספקות העצלים האלה, שלא מבררים את העניין. אז בואו ניתן 2 נימוקים לוגיים. קודם כל, בכלל, לפני שעוברים לשאלה הזאת, האם אתם בכלל מאמינים שיש ישויות מוארות, שיש בודות בעולם? כי אם אין, אז אין מה להמשיך. אז קודם כל, האם בכלל יש ישויות מוארות בעולם? האם זה אפשרי? אז את זה צריך לברר קודם. אז הנה דרך אחת לברר את זה קודם, האם בכלל יש ישויות מוארות בעולם. אתם יושבים כאן, אתם שומעים כמה דברים, אתם אולי יוצאים, אני מקווה שאתם יוצאים מפה קצת יותר חכמים ממה שנכנסתם אחרת, אנחנו מבזבזים את זמננו יחד. קצת יותר חוכמה, קצת יותר, אם עשיתם טיפה מהמדיטציות שאנחנו מלמדים, אולי קצת פתחתם את הלב, קצת פיתחתם את החמלה, קצת פיתחתם יותר את האהבה. אז כל אחד מאיתנו יכול אולי להעיד על עצמו שהיום הוא נמצא מבחינה רוחנית, מבחינת חוכמה, חמלה, אהבה למשל, במקום קצת יותר טוב ממה שהיה אולי לפני שנה, לומר. אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, התקדמתי קצת, עשיתי קצת עבודה, עשיתי כך וכך, היום אני לא מגיבה כמו שהגבתי לי בעבר, או דברים כאלה. ואז אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, אם אני יכולה לעשות את זה קצת, יש סיכוי שאם אני אמשיך לתרגל ולפתח ולשמוע, אני אעשה את זה עוד קצת. אני אגיע לרמה קצת יותר גבוהה, ואולי הרבה יותר גבוהה. ואם אני יכולה לעשות קצת יותר גבוהה והרבה יותר גבוהה, אולי אני יכולה להשלים את הדרך ולהגיע לשלמות. למה לא? אם אני יכולה לעשות קצת דרך, אני יכולה לעשות גם הרבה דרך. למה לא? ואולי יש אחרים שכבר עשו את הדרך. אולי יש מישהו שאני רואה שהוא מתקדם ממני ברמה הרוחנית. אני אומרת, אוקיי, הם עשו יותר דרך, אולי יש מישהו שעשה את כל הדרך. אז לפחות תיאורטית זה אפשרי, נכון? לפחות תיאורטית זה אפשרי שמישהו ישלים את הדרך. מה זה נקרא ישלים את הדרך? זה אומר שפיתח את החוכמה שלו במידה מקסימלית. זאת אומרת, אין דבר יותר שנסתר ממנו. הבנה מלאה של המציאות לחלוטין. מסוגל לקרוא כל תודעה, יודע כל מה שקורה ביקום, יודע לגמרי איך לקרוא מיינד של כל אחד מאיתנו, ואיך לעזור לכל אחד מאיתנו. חוכמה מושלמת, ידע כל, אספקט אחד. לא רק את הידע כל הוא פיתח, אלא הוא גם פיתח את החמלה שלו, לא קצת, לא הרבה, אלא לגמרי, בצורה מושלמת. זאת אומרת שיש לו חמלה מלאה על כל היצורים. הוא לא יכול לסבור לראות אותנו סובלים. כל אחד מאיתנו, כולל אותי. לא רק את החמלה שלו פיתח במידה מקסימלית, גם את האהבה שלו פיתח במידה מקסימלית. יש לו אהבה שעולה על כל האהבה שאני מכירה ברמה הרגילה. אהבה שהיא ללא תנאי, והיא ללא הבחנה, והיא ללא אפליה. אהבה מוחלטת לכל היצורים. לפחות תיאורטית אני יכולה לחשוב שיש מצב כזה, שמישהו הגיע. מי שפיתח מצב כזה, אנחנו אומרים שהוא בודה. אנחנו אומרים שהוא ישות מוארת. אז לפחות תיאורטית יש כאלה. אתם יכולים להגיד, לא פגשתי כזה, זה מאוד יכול להיות, או נגיד ככה, מאוד יכול להיות שאתם לא יודעים שפגשתם כזה. אתם לא יודעים אם פגשתם, אבל אולי לא הבחנתם בהם. אז אנחנו לא בטוחים שיש ישויות מאורות, אבל אנחנו יכולים לפחות לדמיין שיש כאלה. עכשיו הכתבים, למשל הכתבים הבודיסטיים, מתארים דרכים איך להגיע למקומות האלה. למה שאני אמין לכתבים האלה בכלל? למה שאני אמין למה שהם אומרים? הבודה אמר, תבדקי, נכון, תבדקי. הנה דרך אחת לבדוק. ברמה הראשונה, אתם זוכרים, במבחן הראשון היה התנסות אישית. במה אני יכולה להתנסות אישית? הערה אני עוד לא יודעת, אני עוד לא שמר. ההיגיון שלי, ככה ככה. אבל אני יודעת כשכואב לי, זה חוויה אישית. אני יודעת כשהרגע שנשברת, אני מכירה כאב ברמה האישית. אני מכירה כשבן זוג עוזב אותי, אני יודעת איך זה כואב. אני יודעת כשאין לי מה לקנות לחם, אני יודעת איך זה. אני יודעת איך זה כשמקים אותי. אני מבינה סבל ברמה של ההתנסות הישירה שלי, את זה אני מבינה. בתיאור של הבודה של סבל, יש תיאור לא רק של הרמות האלה הברורות, המובהקות של סבל, של מחלה ושל כאב פיזי וכך הלאה, אלא יש תיאור ברמות הולכות ומתעדנות של סבל, שהם כולם סבל. הבודה נותן תיאורים מאוד מאוד מפורטים ומאוד מדויקים. אם אני קוראת אותו בעיון, ומסתכלת ומתבוננת ומשווה את זה עם הניסיון האישי שלי, אני יכולה לאמת את זה. זה לוקח קצת זמן, זה לוקח קצת עבודה. אם עורפים מעבר לרמה הברורה של סבל, יש רמות הרבה יותר עדינות של סבל, אפילו סבל של שינוי, שאנחנו לא נקרא לו אולי בשפה שלנו סבל, שם יש גם סבל. אנחנו כל הזמן צריכים דברים, כל הזמן מונעים דברים, כל הזמן מרוקנים את שלפוחית השתן, עוד פעם צריכים אחרי כמה שעות לרוקן אותה. יש כל הזמן את האיש שקט הזה שבחיים שלנו הסמסרים. הבודה תיאר את כל הרמות האלה לפרטי פרטים בצורה מאוד נאמנה, בצורה שאף אחד לא עשה. למה הוא נכנס לכל הפירוט הזה? כדי לחבר אותי למקום שאני יכולה לבדוק על פי ההתנסות האישית שלי. יש מעט מהדרך הרוחנית שאני יכולה לאמת על ידי התנסות אישית, כי עוד לא השלמתי את הדרך בעצמי. עוד לא הייתי בכל המקומות הנשגבים של הבודה. אבל את זה אני יכולה לבדוק. אז הוא אומר, בואי תקשיבי לתיאור הזה. ואם אני יכולה לאמת את זה, זה קונה לי מידה מסוימת של אמון, גם בשאר הדברים שהוא אומר. כי פה הוא דייק לגמרי, והוא לא שיקר כלום. וההבחנה שלו הייתה פרפקט, פרפקט. ואני אומרת, וואו, זאת חוכמה אמיתית. ואז אני מסתכלת, יש עוד חלקים בתיאור שלו, והם לא רק עסוקים באיך אני סובלת, הם גם מתארים איך אני יכולה להפסיק לסבול. הוא אומר, יש סבל, יש מקור לסבל, יש חיסול לסבל, ויש דרך לחיסול לסבל. זה האמת הרביעית, יש דרך לחיסול לסבל. ואז אני אומרת, אם נכון מה שהבודה אמר כאן, בתיאור של סבל, יש סיכוי שגם נכון מה שהוא אמר בהמשך, ואז אני נותנת מידה מסוימת של אמון ללכת לכיוון שאני עוד לא התחוויתי בו אישית, ואני גם באמצעות ההיגיון שלי לא יכולה להשיג אותו, כי ההיגיון שלי, אם היה יכול להביא אותי להערה, כבר כולנו היינו משם. אז אני צריכה להסתמך על ישות מוארת, ולבצע את ההנחיות שלה. אז זה בנושא שבכלל להשתכנע האם יש ישויות מאורות. הבודה מציע לנו דרך איך להשתחרר מסבל. איך אני יודעת שהדרך נכונה? קשה, כי אלה דברים שאני עוד לא עשיתי בעצמי. אבל הוא כל יודע, נכון? הוא מבין שגם פה יהיו לי ספקות. אז הוא עוזר לי גם פה. הוא למשל מפרט את חוקי הקרמה. הוא מפרט קורלציות קרמיות. עמדנו פה, תרחנו הרבה זמן להביא קורלציות קרמיות. אלה דברים שאחרי ששמעתם מישות מוארת, עכשיו אתם יכולים ללכת ולבדוק אותם. אתם יכולים לבדוק האם אכן נדיבות תביא לכם שפע. אלו מכם שיש לכם שפע, אז אולי תחומים אחרים. אבל תבדקו, אם אתם נמצאים במצוקה, ואם את שבודה אומר, תפתחו נדיבות, תצאו מהמצוקה, הוא אומר את זה. ואתם יכולים יחסית בזמן לא רב לאמת את זה לעצמכם. ויש פה הרבה אנשים שבאים ומספרים לי שעשו את הדרך הזאת. בתחום של בריאות, בתחום של מחסור, בתחום של זוגיות, הרבה תחומים שמנויים בקורלציות. אתם יכולים לקחת תחום אחד כזה, שבשבילכם הוא עדיין לא פתור, שלכם הוא עדיין מציק, תסתכלו על הקורלציה, תתחילו להפעיל את האנטידוט שכתוב שם, תעקבו אחרי זה, תעשו מעקב ביומן, תתחילו לעקוב אחרי מעשים, דיבורים ומחשבות בתחום הזה, ותראו אם כעבור זמן, וזה לוקח קצת זמן, אתם צריכים לתת קצת זמן, כמה חודשים. ותראו אם אחרי כמה חודשים יש שינוי או אין שינוי. עכשיו אתם יכולים להגיד, כל הזמן יש שינויים בחיים, דברים כל הזמן משתנים. איך אני יודעת שזה מזה ולא ממשהו אחר? אז בגלל זה למה תיקחו בעיה שכבר הרבה שנים לא פתרתם. שחוזרת על עצמך, הרבה שנים חוזר אותו דבר. איפה שאתם הולכים לעבוד, יש שם אנשים לא ישרים. איפה שאתם הולכים לעבוד, יש שם הבוס כועס עליכם. או משהו שחוזר על עצמו בחיים שלכם. משהו שעוד לא פתרתם. ותתחו ותפעילו את האנטידוט. אתם בעצמכם תיווכחו בדרך הקרמית. אתם כבר תאמינו, אז תיישמו את שאר הדרך. אז יש דרכים להשתכנע בעצמנו. ואז אנחנו חוזרים ואנחנו אומרים, אז יש דרך להפסיק את הסבל, ויש אנשים שעשו את הדרך, הקשימו אותה והגיעו חוכמה מקסימלית הזאת ולחמלה הגדולה הזאת וכך הלאה. אז אם הם פיתחו את האהבה שלהם לבורים במידה מדהימה, האם הם אוהבים אותי או לא? אם הם הגיעו לשלמות האהבה, אם יש מישהו שהם לא אוהבים אותי? לא, אז לא יכול להיות שהם איכשהו לא אוהבים אותי. הם אוהבים אותי. הם רוצים שאני אהיה מאושרת, נכון? זה אהבה. הם רוצים שיהיה לי כל אושר. אם יש כזו דמות. הדמות הזאת לא רק שמאוד רוצה שאני אהיה מאושרת, גם יש לה חמלה אינסופית. היא שונאת לראות אותי סובלת. הבודות שונאים לראות אותנו סובלים. ואם אכן יש ישות כזאת, ואם יש לה ידע כל גם, אז הם רואים אותי, והם רואים אותי סובלת. הם לא יכולים לשאת את המצב שאני עוד לא באושר מדהים של גן עדן, אם יש ישויות כאלה. אז האם הם לא יעשו כל מה שביכולתם כדי לעזור לי? האם ישות כזאת לא תעשה כל מה שיכולה כדי לעזור לי? היא אוהבת אותי יותר ממה שאני אוהבת את עצמי, יותר ממה שאני אוהבת את בני יחידי, יותר ממה שאני יכולה לדמיין מה זה אהבה. והיא יודעת, כי היא יכולה לקרוא את המיינד שלי. לא רק זה, אלא ישויות מוארות, יש להם עוד פטנט, בגלל שהם כל כך מלאי חמלה, הם יכולים לשלוח כפילים, מופעים שלהם, שיעזרו לאין ספור יצורים בו זמנית. הם כל כך מושלמים. אז האם הם לא עושים את זה ממש ברגע זה? האם אני יכולה להניח שהם לא עושים את זה ממש ברגע זה? לא, כי זה כל מה שהם עושים. הם הגיעו לשלמות, זכרו, שלמות. של אהבה, של חמלה, של ידע, הם הביאו את כל הדברים האלה לשלמות. הם ממש ברגע זה עושים כל מה שאפשר בשבילי. ואם אני על יד בן זוג, אולי זה איך שהם הופיעו בשבילי. אולי. אוקיי? אולי. אז זה ארגומנט לוגי. אולי לא בחוויה שלכם עדיין, אבל תבדקו, תחשבו על זה קצת. עוד ארגומנט. אנחנו מדברים הרבה על ריקות. אז אנחנו נגיד, אני ריקה, בן זוג שלי ריק. מה זה ריק? הוא לא כך או אחרת מצד עצמו. הוא לא בודה מצד עצמו, הוא לא אדם רגיל מצד עצמו. הוא ריק. אתם זוכרים כמו העת והאדם והכלב. הוא ריק. הוא ריק. הוא לא בודה מצד עצמו ולא אדם רגיל מצד עצמו. וזה נכון. וזה נכון. אבל אם אני מתמקדת בו כאדם רגיל, אז אנחנו חיים חיים רגילים. אנחנו יודעים איך זה מרגיש. אם אנחנו מתמקדים בו כישות מוארת, זה יכול להוציא אותי מסבל. אז איזה ראייה אני אבחר? כל הקלשות שאנחנו מתארים, יש להם ביטוי במחשבה, ויש קשר הדוק בין המחשבה ובין הגוף. והקשר הזה עובר דרך מה שאנחנו קוראים הגוף האנרגטי. הערוצים שלנו, הרוחות שזורמות בערוצים האלה, יש קשר הדוק בין המחשבות והרוחות, בין הקלשות והרוחות. כשאנחנו במיינד שהוא נגוע, במיינד שהוא אחוז בנגעים רוחניים, ומנינו עכשיו 10, זה מתבטא בגוף מסוים, בגוף אנושי, רגיל, הרוחות לא מסודרות כמו שצריך. אצל הבודה, שהגיע לשלמות מבחינת חיסול הקלשות, זה גם מתבטא בגוף שלו או שלה, כבר אי אפשר אז להגיד שלו שלה, כי הם הגיעו לאיחוד מושלם. הגוף שלהם הוא מושלם, הזרימה האנרגטית שלהם היא מושלמת. הערוצים שלהם מסודרים פרפקט, והכל אצלם פרפקט. וזה מתבטא בגוף שהוא מושלם, זה מתבטא במיינד שהוא מושלם. בלימוד הרגיל שלנו אנחנו בדרך כלל מתמקדים בחלק מן האספקטים ואחרים נשמרים ללימוד הגבוה יותר, הסודי יותר. כדי להשלים את הדרך הזאת אנחנו רוצים להקים מרכז שיאפשר לאנשים שהגיעו לשלב מסוים בחייהם שמתאים להם עכשיו לבוא ולתרגל את הדרך, ואנחנו מקווים שזה יהיו אתם, כל אחד מכם ואולי עוד רבים אחרים. אנחנו רוצים לאפשר מקום שיאפשר להיכנס עמוק לתוך הדרך. ואנחנו מקווים להקים מרכז כזה בערבה, שהוא יהיה מרכז של לימוד מתקדם, על הערוצים וכך הלאה, הלימוד הטנטרי, וגם אפשרות לעשות ריטריט למי שמוכן, והריטריטים קצרים וארוכים. ויש פה קבוצה של אנשים שמשקיעים מאמץ רב והרבה אהבה כדי לאפשר את הדבר הזה, והייתי רוצה לתת להם את הבמה ולהגיד כמה מילים.
טוב, אז אני אעשה את זה קצר. אז חלקכם כבר שמעתם את זה, וגם מה שלמה דבורה תיארה, אז יש איזשהו חזון שהמורים שלנו מביאים עוד מתחילת הדרך שהם התחילו ללמד פה בארץ כבר עוד מעט 10 שנים, שהם רוצים להקים בארץ אוניברסיטה רוחנית וגם מרכז ריטריטים שיאפשר לתרגל את החומר שאנחנו לומדים. אז זה בעצם מה שהעמותה מנסה לעשות, וזה בעצם חזון שכולנו שותפים בו ביחד, ואנחנו רוצים להגשים אותו ביחד. וזה בעצם להקים אוניברסיטה רוחנית בינלאומית שתאפשר שכל המסורות הרוחניות האותנטיות לבוא לידי ביטוי. ומבחינתנו אנחנו רואים את זה כמשהו שיהווה קטליזטור לשלום באזורנו, כמשהו שיכול באמת להביא שינוי במזרח התיכון. אנחנו צופים שהמרכז יהווה אבן שואבת למורים רוחניים, לאנשי רוח כאלה ואחרים שיבואו ללמד במרכז הזה, והם יבואו מכל האזור ללמד. הקהילה הרוחנית עצמה תהיה קהילה כוחת שתהווה השראה לכל האנשים באזור ולערבה בפרט, כי תכף נדבר כמה מילים על זה, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה באזור הערבה. ומעבר לכך, הקהילה עצמה, כמו שאתם יכולים לראות פה, שהקבוצה של האנשים נמצאת כאן, זה קבוצה תוססת בחיה, קבוצה שמאוד מתחברת אחד עם השני, ונורא כיף להם להיות אחד עם השני. גם היום אני יכול להתקן אתכם שמשם מאוד מוקדמת, באו לפה הרבה אנשים, כמה שעות לפני האירוע, רק כדי להיות ביחד עם עוד אנשים מהקבוצה פה, וביחד לארגן ולהקים את המקום. בנוסף לזה שאנחנו רוצים להקים את האוניברסיטה והמרכז ריטריטים, אנחנו רוצים לאפשר לכל תלמיד שהוא רציני בדרך להגיע וללמוד שם, אז זה אומר שהלימוד באוניברסיטה יהיה ללא תשלום, לא יהיה דמי רישום או דמי תשלום לקורסים, ובעצם זה יינתן בחינם לכל מי שמעוניין. תוכנית הלימודים תהיה רחבה, יהיה מגוון קורסים, גם לימודי יוגה, גם לימודי מדיטציה, לימודים של שפות, כל דבר שקשור ובא לשפר את איכות חיינו ולקדם אותנו בדרך הרוחנית. במקביל לאוניברסיטה, למתחם לימוד, יהיה גם מרכז ריטריטים, שיאפשר לעשות תרגול של החל מריטריטים קצרים של ימים, דרך ריטריטים בינוניים של שבועות וחודשים, ועד לריטריטים ארוכים, מה שלמה דבורה ולמה ארי יוצאים בסוף השנה הזאת, לריטריט של 3 שנים ו-3 חודשים. אז אנחנו נצלח כמובן לדבר הזה שטח גדול, וזו אחת הסיבות שבחרנו באזור הדרום, באזור ערבה, שיש לו הרבה שטחים גדולים ומבודדים, והתמקדנו שם והלכנו לחפש שם. התכנון של האוניברסיטה זה שיהיו 3 סמסטרים בשנה, משהו כמו 5 או 6 שבועות כל סמסטר. אנחנו צופים שיהיו שם תלמידים קבועים ועוד אנשים שיגיעו כאורחים ותלמידים שבאים ללמוד במקום באופן חד פעמי ולהתנדב ולעזור. בתקופות שאין סמסטרים אז המרכז יהיה פתוח למסורות אחרות, לקבוצות אחרות, לארגונים אחרים שרוצים לבוא ולהשתמש במקום ולעשות שם את הלימוד ותרגול שלהם. באוניברסיטה עצמה היו מבנה לימוד, והכוונה גם שיש שם ספרייה ומוזיאון לכלל המסורות, שיהיו שם מבנה מגורים לסגל וקמפינג לאנשים שרוצים להגיע וללמוד, ומבנים ראים להלנת אורחים, ובשטח המרכז ריטריטים יהיו בקתות אקולוגיות שמותאמות גם לצרכים של המודד, של הבן אדם שיוצא לריטריט, וגם לשטח עצמו, שטח המדבר, ו... כמובן לשמור על כל הנושא האקולוגי. כל התכנון הרב שלבי, הפרוגרמה שהכינו גדי ומיכל, אדריכלים שעבדו הרבה על הפרוגרמה, יש בחוץ, אתם תראו, ממש ליד הדלת עמדה, ושמנו שם הרבה מהפרוגרמות האלה ומצילומי אוויר של השטחים. יש כמובן גם תוכנית של לומדן עלויות. כל המצגת הזאת נמצאת על האתר, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, הנה הכתובת שלו, ויש שם בעמוד הראשי כפתור, שנקרא הקמת אוניברסיטה רוחנית במרכז ריטריטים, אתם יכולים להיכנס לשם. למצוא את כל המצגת הזאת, וכמובן שאתם יכולים לעזור לנו בכל הנושא הזה של ההקמה. אם יש לכם עזרה שאתם יכולים לתת בצורה של תכנון ובנייה וקשרים להקמת פרויקט מעין זה, אז אתם יכולים לפנות לגדי וגם למיכל. דבר שני שאפשר לעזור זה כמובן בתרומה כספית. פרויקט כזה הוא דורש סכומי כסף לא קטנים, ואנחנו היינו רוצים לאפשר לכולם לתרום לפרויקט הזה מתוך מטרה שהזרעים האלה בעתיד יאפשרו גם לכולם להשתתף באוניברסיטה ולהגיע ללמוד שם. יש תוכנית שנקראת יעלום כל יום, שבעצם מאפשרת לתרום סכום כסף שווה ערך ליעלום, אז אם אתם רוצים לתרום יעלום כל יום, אז אומר שקל אחד כל יום, 30 שקלים בחודש, זה התוכנית. אפשר לעשות אותה בהתחייבות לשנה, 12 תשלומים, אז כל תשלום זה 30 שקלים בחודש. אנחנו ממליצים על 3 יעלומים ביום, יש למספר שמעות בפרק, ספרות, בכתבים, במסורת הבודיסטית. אז אתם יכולים להצטרף לתוכנית הזאת. אז אני מזמין את כולכם להצטרף לתוכנית. כל סכום, אפילו סכום של שקל אחד בחודק שהוא מגיע ממסה הגדולה של אנשים, זה סכום רציני שיעזור לנו בפרויקט.
כן, אז אנחנו נצא עוד דקה להפסקה. לפני שאנחנו יוצאים, אני מבקשת מהמורים של הקבוצות השונות לקום. ואם יש כאן אנשים שאולי מתעניינים בהמשך לימוד, יש לנו קבוצות שנמצאות בכל רחבי הארץ כמעט, ואם עוד לא אז נגיע, אז תיגשו לאחד האנשים שאתם רואים עומדים, ותתקיפו אותם בשאלות, ותשאלו אותם את כל הספקות שלכם, שאנחנו לא מספיקים לענות עליהם כאן במסגרת השיעור, הם יודעים את כל התשובות. אנחנו אומרים שמאוד טוב להישאר במסגרת, כי אתם שומעים פה דברים יפים שאולי נראים לכם, ואתם חוזרים חזרה ונפלים לשגרה של החשיבה הרגילה, החשיבה שהורגת אותנו. אז מאוד טוב להימצא בתוך מסגרת כזאת, אז תקשו לאנשים האלה ותתעניינו בקבוצות שלהם. ואם אתם רוצים לגשת לדבר איתנו בהפסקה, אנחנו נהיה כאן.
ופנינים של כוח חסד ומלאתה בליבי ארחנה ולאגישנה כגן של נתיה בליבי ארחנה ולאגישנה כגן של נתיה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תואר.